כי אנחנו בפרשת בחוקותיי אמרנו ככה, וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את הזרה, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארצכם. כל זה אם נהיה מילים בתורה כמובן. וישיג לכם דייש את בציר, שיהיה הדייש מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר. ומתי בוצרים, מי יודע? היום, זה עונת הענבים כבר, מה אתם אומרים?
לא, עוד לא.
עוד לא, נכון, אבל בסביבות שבועות.
לא, פחות צריך.
יש ענבים בשביל.
לא, זה משהו בגלל החממות, בגלל ה...
לא, עדיין ענבים
טבעי או... לא, לא טבעי, זאת אומרת, הם... אבל באופן כללי, בדרך כלל אחרי שבועות מתחילים לראות את הענבים הראשונים שמתבשלים בדרך כלל בארץ. כי היא כל כך מגוונת, יש מקומות יותר חמים, פחות חמים. אז המקומות הגבוהים יותר מפשילים יותר מאוחר. כלומר, הענבים של ההר מפשילים בסביבות החגים כבר, אז נאמר, בחגי תשרי. אבל המקומות החמים, בביקה, המקומות כאלה, זה כבר מתחיל להפשיל היום בגלל החום, הענבים. אז עכשיו הוא אומר, זה ישיג את זה, זאת אומרת, מתי קוצרים? דייש, מתי עושים דיישה? אחרי הקציר. זאת אומרת, החקלאי באותה זמן כל כך יהיה עסוק, שלא יהיה מזמן לנשום. הוא רק גומר את הדייש, הופ, צריך לקפוץ לבציר.
מי שיש את שניהם.
כל זה בתנאי שעמלים בתורה, כמובן. שפע כזה, זה לא יאומן. וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זר. מתי זורים? בסתיו. אחרי סוכות, זאת אומרת, יש לו פול טיים ג'וב.
אבל הרב, אם הוא כל הזמן עסוק עם הענבים בבציר וקציר ואיזה, איך יהיה עמל בתורה?
זה כבר שאלו, חז"ל שואלים את השאלה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי שואל את השאלה הזאת. יכול להיות שאתה מנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, אתה כל היום עמל בתורה. רבים ניסו כמו רבי שמעון בר, לא הלך, אבל רבים כמו רבי ישמעאל, שכן. יהיה אחים היה צודק, חוץ מזה יש חלוקת תפקידים בעם. יש כאלה שהם כמו רבי שמעון בר יוחאי, יש כאלה שהם חקלאים. אבל הביטוי הזה שאתה כל הזמן כותב פירות. יש תקופה שאתה משקיע, כל הזמן אתה עסוק ב... הארץ נותנת פירותיה. אומר רש"י, שיהיה דייש מרובה, ואתם עסוקים בעד הבציר, ובבציר יתעסקו עד שעת הזרע, זאת אומרת עד הסתם. ואכלתם לחמכם לשובע. מה זה לשובע? אומר רש"י, אוכל קימיו ומתברך במאיו. כן, יש מאכלים שתמציתיים כאלה, כמה אתה אוכל רבע פרוסת לחם, הכל ככה, לא, אין כבר פסולת, הכל נכנס. יש בין אדם אוכל ואוכל 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 ואוכל, זה הכל זה צבאי וחומרים כימיים וכל מיני דברים כאלה. אבל מבחינת תזונתית, שמה... אין לזה כמעט ערך, אין לזה כמעט... אז הוא אומר, השפע יהיה כזה גדול, גם כמותית וגם איכותית. האוכל יהיה משהו. כדאי לעמול בתורה, מה אתם אומרים? כי אנחנו בפאה, פרק רביעי, נכון? איזה משנה אתם זוכרים? התחלנו ללמוד מה זהו לקט, נכון? לגבי לקט. חורי הנמלים שבתוך הקמה הרן של בעל הבית, שלאחר הקוצרים העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית, רבי מאיר אומר, הכל העניים שספק לקט, לקט. ומה זה חורי הנמלים? הטבע של נמלים זה לאגור את ה... הם בדיוק בעונות האלה עכשיו. הם יוצאים מהכינים שלהם, והם אוספים את הגרעינים, את כל מה שיש, ואת יכול למצוא כמויות אדירות לפעמים בקן של נמלים. עכשיו, השאלה מה עושים, וחשפת את הקן של הגרעינים. עכשיו, למי זה שייך? האם זה שייך לעניים או שייך לבעל הבית? מה שהנמלים עשו, בוא נראה. אחורי הנמלים, שהנמלים מגרו שם שיבולים וגרגרי תבואה, שבתוך הקמה, אם אחורי נמצאו בשטח הקמה, הרי אין השיבולים או הגרעינים של בעל הבית, שאין לקט אלא הנושר בשעת הקצירה. בכלל אין לעניים מתנה בתוך הקמה. הקמה, כל מה שהיא עומדת בקמתה, זאת אומרת שלא קצרו אותה, היא לא שייכת לעניים. ואחר הקוצרים, אחרי שיש קצירה, אז נפלו חלק מהציבולים, זה דלקת. עכשיו, בנמלים, מה עשו עם הדברים האלה? עשו את זה לתוך זה. השאלה אם זה לעניים או לבעל הבית. יש מפרשים שבתוך הקמה היינו בשטח שעדיין לא הגיעו הקוצרים משם. שלאחר הקוצרים, החורים שנמצאים שכך כבר נקצר. כן, אז הוא אומר, העליונים, כל מה שיש בחורים למעלה זה לעניים, כי זה עכשיו. עכשיו מסתבר שחורי הנמלים הם קומות קומות. יש קומה התחתונה, זה תבואה ישנה. יש תבואה, מה שלמעלה זה התבואה החדשה. אז העליונים, כל מה שיש בחורים למעלה לעניים, שמה מן הלקט גררו הנמלים, כך אומר הרמב״ם. והתחתונים, כל מה שיש בחורים למטה של בעל הבית, שאנו אומרים שלפני הקצירה גררו הנמלים מן הקמה. רבי מאיר אומר, הכל העניים, כל מה שנמצא בחורים שייך לעניים. ובירושלמי מבאר את הטעם שאי אפשר לגורן לצאת בלא ירוקים. כלומר, שמן הנמנוע הוא שלא יהיו בתבואה שנקצרה גם ירוקים. ומכאן גם שהתחתונים שבחורי הנמלים, בכלל ספק הם שמה מן הלקט גררם. לכך הכל העניים. כנראה שהם היו יותר ירוקים, יותר ראשוניים, גם משהו יותר ירוק, יותר ראשוני. שספק לקט, לקט. דין זה למדים מה שכתוב, אני ורש הצדיקו, ודרשו מה זה הצדיקו במתנותיו. ללמד עליו זכות, כאילו. מה שאם יש ספק במשהו של העני, להשאיר את זה לעני. כן. לכן הוא אומר, אם יש ספק לגבי התבואה הזאת בחורים של הנמלים, למי זה שייך לבעל הבית או לעני, אז נשים את זה לעני. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. ראיתם פעם נמלה, בטיול היינו, אז היינו תוך כדי טיול, הלכנו ופתאום ראינו כל נמלים שהולכות ומביאות בדיוק גרעיני תבואה וכל מיני דברים. כתוב במשלי, שלמה המלך אומר, לכן נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. זאת אומרת, העצלנים צריכים ללכת אל הנמלים ולראות איך הן מתנהגות להיות חכמים. אז שאלתי את החבר'ה שם באותו ממד, יש כאן איזה עצלן אחד או משהו? שניים אמרו שהם עצלנים. אז הוא אמר, בואי נבואי, אם אתה עצלני, בוא תראה מה הם עושים, בוא תראה מה הם עושים, מה הם נמלים.
אם יהיה לו כוח, אז הוא ילך לנמלה.
לא, הוא עמד עליה, זה לא הייתה לו ברירה. שאלתי את זה, מה אתה לומד מכאן? מה אני אומר, ראה דרכיה, ותהיה חכם. באמת, התחילו לנתח את ה... להתבונן בנמלים.
יש גם דברים שלילים שלו.
כל דבר אפשר ללמוד שלילה וחיוב. אבל כאן אומר הדבר החיובי.
משלה אומר את זה, שהיא אוגרת יותר ממה שהיא צריכה.
זה לא שלילי.
זה די שלילי.
לא, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד, למעלה היא חסכנית. היא חוסכת לימות החורף. הרי יש לה תקופה קצרה שיכולה לאסוף את ה... את הגרגרים, והיא עצמה, כמה היא, מה היא שוקלת? שום דבר. והיא סוחבת משקל של גרעין פי כמה מהמשקל שלה.
והיא לא חיה כל כך הרבה זמן.
והיא גם לא חיה כל כך. זה תהיה חכם. תאגור לא רב של עצמך. לדורות הבאים תאגור. לילדים, למי שכל... בוא נראה את זה באופן...
הגמרא אומרת את זה שהיא עוגרת יותר ממה שהיא...
בסדר, אני...
היא צריכה חצי גרעין והיא לוקחת...
לא, אתה מבין את זה בצורה הפוכה. אדם עוגר חוסך גם מילדיו ולנכדיו ולניניו ולכל זה. וזו חכמה גדולה לאגור, מה זה? יש כאלה אנשים שבאמת חוסכים לא בשביל עצמם, הם לא אגואיסטים, אלא חוסכים בשביל, בשביל אחרים, לדורות הבאים. אבל זה פרט אחד. קודם כל שהיא עובדת בלי, בלי, כתוב שם בלי, אין קציר ואין שוטר, אין מי עם שוט אומר להם, העצלן, רק נותנים לו איזה מכה בשוט, אז הוא מתחיל לזוז. אבל היא עובדת בלי חשבון, לא עושה חשבון. בוקר, בוקר, כמה, לא מה יצא לי מזה, או מפחדת מזה, או משהו כזה. היא ממש עובדת לשם שמיים. זה נקרא, זה זריז, זריז, הוא לא עושה חשבון מה יצא לי, או מה המניע שלו. המידה הזאת של הזריזות, היא מתוך האהבה, כתובים שהיא זריזות מהאהבה, אהבת העבודה. זה הזריז. אני הייתי בקיבוץ, אני זוכר בשעתו, אז היו מעריכים מאוד את האנשים שהולכים לעבוד. למרות שהעבודה הייתה משעממת, כתיף או דברים כאלה. אבל זה שהוא בא והוא עובד יום יום, 40 שנה. קם ב-5 בבוקר, ומתמיד וזה. ולא עושה שום חשבונות, כן יש לי סיפוק, אין לי סיפוק. עצם העובדה שהוא עובד, זה דבר גדול. זה דוגמה, זה הנמלה, הנמלה עובדת בלי חשבון, לא עושה חשבון. זה נקרא זריז באמת.
קיבוץ נקיד רצינית.
אה?
קיבוץ נקיד רצינית.
משהו, משהו, באמת יש להם קומונה. כולם אוספים שם את הגרעינים לאותה קופה.
לא שמוע לך. זה גם לומדים שהעצלן הוא לא חכם. זה אומר לכם, אם עלה עצה דרכיה וחכם, תהיה חכם. זאת אומרת שלפני כן לא היה חכם.
ודאי שהעצלן הוא לא חכם, אתה לא יודע, אני צריך להגיד לך את זה. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. העצלן לא רואה את הנולד, לא אכפת לו, יכול היום כמחר ממות. כי דיברנו כאן על העניין, למדנו כאן את העניין של עם ישראל ואומות העולם, כן. וכאן מדובר, כשבאים נמרי לב ומסלזלים ברוחה של היהדות ובעטים ברגל זדון בתכסיסי חייה, היא מתחלחלת, האומה מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, למה עם ישראל מצטער? כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש כי אם אנשי לב המבינים את תוכן החיזיון. ובכלל צריך להבין, לא כל האנשים יש להם אותה הבנה. להבין את הצער של עם ישראל שמתנקרים למסורת, לדעת ודברים האלה, אנשים פשוטים, אין להם זמן לזה, הם תרודים בפרנסתם, בעניינם וכל הדברים. אבל אנשים מצילי לב, אלה שכואבים את כאב האומה, הם ראשונים שמרגישים שמתנקרים למסורת, לאומה, והם יוצאים להגן עליה. היא הורגת למילוי אופייה. המילוי הזה צריך גם הוא ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. ואם זה היא רואה שמארסים הללו, דיינו לה שמתנקרים לה, אז נדבר כאן כנראה להשכלה, שנעשו לה כזרים, גורמים לה שהיא מוכרחת. כדי להגן על רוחה המיוחד, לסתום חלונות נגד ההערה החיצונית של יצירה ומדע, שאינם מיוחדים בבירור גמור לרוחה הפנימה. מפני שבשם יצירה ומדע זה, באים הלוחמים עלו למחוק את דמותה. דרך אגב, עד היום זה קיים הדבר הזה. יש מאבק על, על, ה, על התוכן על ה, של החינוך בבתי הספר. אז הציבור החרדי למשל, יש גם, גם מדרגות, מדרגות גם שם. לפעמים, כמו שאומר, סותמים את כל החלונות. לילדים מדבר, רק תורה ותורה 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 ותורה. ולא לא לתת להם שום נגישות לדבר מדעי או השכלה כללית או דברים כאלה. אני מדבר כאן על קיצוניות, כן. היום קצת יש פתיחות יותר לדבר הזה. אבל יש מאבק שהוא קיים עד היום. שרואים בהשכלה הכללית, רואים בזה סכנה, שדרך ההשכלה הכללית יבואו להרוס את התורה ואת היהדות ודברים האלה.
מה אתה מציע? שלא ילמדו בכלל?
לא, אני מציע, לא, אני לא אמרתי, רק אני מציין את העובדה הזו. מה כן? הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בהקשר לחינוך, הוא כתב מאמר חשוב מאוד, קוראים לו התרבות הישראלית. אז הוא באמת מאמר שיש כל מחנך, כל מי שעוסק בחינוך, צריך ללמוד את המאמר הזה. במאמר הזה הוא מציע הצעה, תשאל מה מציע. הוא אומר ככה, כל תרבות היא כמו עץ. העץ יש בו שני מימדים. יש מימד אחד קבוע, כמו הגזע, השורשים, דברים כאלה. ויש דברים שמשתנים בעץ, העלים, הפרחים, הכל משתנה. וכל תרבות שרוצה חפצה בקיומה, היא צריכה את שני הממדים האלה. ומצד אחד, אלה ערכי נצח, מה שנקרא. דברים שאינם משתנים. התורה זה דבר שלא משתנה. כבד את אביך ואת אמך, זה אלפי שנים אותו דבר, בדקתי את זה באינטרנט. קדש את יום השבת, זה אלפי שנים. מצד אחד, הדברים של הקדושה, הדברים הערכיים, הם צריכים להיות היסוד לכל חינוך, ויחד עם זה, להתחבר, נאמר, לעולם משתנה, עולם מתפתח, כמו מדע, השכלה, דברים כאלה. ואז זה כמו עץ חיים מלמחזיקים בה. אז מה שצריך היום זה באמת של הדעת לתת את הערך, הערכים, מה שנקרא, ערכי הנצח, זה עומד ביסוד החינוך, ויחד עם זה להיות מחובר לעולם מתפתח, עולם משתנה. ואכן ככה נוהגים היום, למשל, בישיבות תיכוניות, או גם הציבור החרדי היום, פה מלמדים מתמטיקה וגיאוגרפיה וטבע וכל מיני דברים כאלה. אפילו התעמלות. לא צחוק. אשתי, שיושבת לך לרפואה שלמה, היא הייתה, נדמה לי, המורה להתעמלות הראשונה בבית יעקב, הסמינר בית יעקב. לא חשבו על זה בכלל להתעמלות. להתעמלות לכלל ולבנות בפרט. אבל משום מה, המנהל היה אדם פתוח יותר, מנהל הסמינר. הוא אמר, בנות צריכות גם להתעמל. אז היא לקחה אותה, הייתה אמורה להתעמלות. אז היום יש כבר פתיחות, הבנה יותר, גם בציבור השמרני, החרדי יותר, שצריך גם השכלה. צריך לחשבון לדעת, צריך להכיר את העולם, הגיאוגרפיה, כל מיני דברים כאלה. צריך גם את זה וגם את זה, אבל בפרופורציה הנכונה, לדעת מהו העיקר, מהו התפל, מהו השורש ומהו הענף. זה מה שהרב סיודה אומר במאמר של התרבות הישראלית. וזה נרמד באדם הראשון, כתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעובדה זה פעילות, לשומרה זה שמרנות. יש דברים שצריך שמבחינת שמרנות זה התורה ומצוות והערכים האלה. אבל יחד גם עובדה, לעובדה זה להתפתח, להיות מחובר. זה האידאה, זה המצב האידאה. אבל אם נהיה רק שמרנים, או רק בלי ערכים, רק התחדשות, רק עולם משתנה, אומר שאני רוצה את זה, ערס גדול. אם נהיה רק שמרנים, נתנוון. אם נהיה רק הכל חופשי, 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 הכל פתוח, אין צייגים, כל זה אומר. לא רק שנתבולל, אנחנו נסבול סבל נורא, כמו היום עם האינטרנט, עם כל הדברים האלה. אז צריך לשלב את הדברים האלה. זה הפתרון. טוב, רבותיי.